לעסוק ברש"י, רבן של ישראל, בכל מקרה פרשן הנקרא הידוע והמפורסם, וסתום מותר לנו גם להגיד שהחשוב שבהם. במקור, אז היינו אמורים היום לעסוק בשיעור השני בדרכי הפרשנות של רש"י, אבל אנחנו סוחבים גיבנת של שבוע שעבר ראש חודש ולפני שבועיים התקלה שהייתה, אז ממילא נספיק היום לראות רק את הרקע ההיסטורי, את תולדות חייו של רש"י ואת דמותו של רש"י בצורה מעטה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשנות שלו, שכמובן מן הראוי עוד להמשיך ולעסוק בדבר הזה. אז קודם כל מבחינת תאריכים, והרב דר הזכיר את זה בשבוע שעבר בשיחה, אז כפתי תמוז זה יום פטירתו של רש"י, ואנחנו יכולים לעשות חשבון מדויק בדיוק שלפני 890 שנה רש"י נפטר, והדבר הזה שכל כך בסיסי אצלנו, אין בלימודי הגמרא ואין בלימודי התנ"ך ואין בכל דבר שהוא, רש"י רש"י, לקבל קצת איזושהי צורה ואיזשהו ציור מה בדיוק היה שם. את רוב שנותיו עכשיו גם לא מצוינת פה ביבלוגרפיה, שוב, כי כל זה היה אמור להיות בדף השני, אבל נדמה לי שהיום מבחינת מי שהנושא מעניין אותו וירצה לעסוק בו, אז יש שני כרכים של האוניברסיטה הפתוחה, של מוישה ארנד ושל פרופסור ארנד ופרופסור נחמה ליבוביץ', שהם שניהם שם מיצו את הסוגיה של רש"י בצורה מאוד מאוד מעמיקה ומאוד מקיפה, וחלק גדול מהצילומים שיש פה לקוח משם. זה נדמה לי הסיכום הקצר, הוא שני כרכים אבל הוא יחסית קצר, לשפע האדיר של הספרים והמאמרים והדברים שנכתבו על רש"י ופרשנותו. את רוב שנות חייו בילה רש"י בעיר טרויש אשר בחבל שמפן שבצפון צרפת, בה נולד, בה הקים לאחר שובו מלימודיו באשכנז את ישיבתו המפוארת, ובה שימש כמנהיג ציבורי ורוחני לקהילות ישראל שבצפון צרפת. אזור שמפן גובל בצידו הצפוני מזרחי בחבל לורן, שנכלל במאה ה-11 בשטחה של גרמניה, ואשר בו היה אז יישוב יהודי גדול יותר באוכלסין ובמספר החכמים שפעלו בו. אם תסתכלו במפה, שטיפ טיפה צריך להזיז אותה, אז בצד ימין, בשליש העליון, שם יש לנו את שמפן, ופתאום אתם יכולים להתקל בעיר בשם ויטרי, וזה מיד מזכיר לכולנו רבנו שמחה מויטרי, אחד מגדולי תלמידיו של רש"י, וכל ומה שנקרא טרואה, זה למעשה טרויש, וכל המקומות הללו ופריז, אז רבנו יחיאל מפריז. זאת אומרת, יש פה מערכת שלמה של אישים ושל אנשים שאנחנו מכירים אותם מכל מיני מקומות בלימוד שלנו, ופתאום הם באים לידי ביטוי כאן במפה. זה חבל הארץ, זה המקום שבו רש"י פעל. אני לא מדבר כבר על זה שלמטה יש לנו את פרובנס, ועוד דיברנו גם על חכמי פרובנס במשך הזמן. יש פה, זאת אומרת, מבחינת המפה אנחנו יכולים קצת לקבל איזושהי הבנה בכמה דברים. באזור שמפן היו שהתפרנסו מגידול כרמים, ורבים משכבת האצולה הנוצרית עסקו בזה באותה עת. ייתכן שגם רש"י עצמו התפרנס מגידול כרמים, ויש פה בהערה 3 איזשהו רמז מאחת התשובות, אך טרם נמצא לכך הוכחה של ממש. באותה תקופה החלה באזור זה כבמקומות אחרים באירופה פריחה מחודשת של ערים בשם גידולו של הסחר, ואומר מה שקורה היום אפילו מבחינה מסוימת, אנשים חוזרים מהכפרים, חוזרים מהאזורים החקלאיים ובאים לגור בערים הגדולות. באזור שמפן אף נערכו באותה את ירידים מסחריים, הגם שרק מאוחר יותר, שניים או שלושה דורות לאחר רש"י, הגיעו שווקיה למלוא פריחתם. ירידים אלה התקיימו בימים קבועים בשנה, ואליהם באו סוחרים גם ממרחקים. בערי גרמניה שלאורך נהר הריינוס, שבהן שהה רש"י בתקופה ארוכה באופן יחסי, הייתה הפעילות המסחרית באותם ימים גדולה עוד יותר. כתוצאה מכך הייתה התפתחותה מהירה יותר, במיוחד נתפרסם באותה עת היריד של העיר קלן. חכמי אשכנז לא התפרנסו בדרך כלל באותם ימים מתורתם ומאוראותם בישיבה. רבים מהם עסקו במסחר ונטלו גם חלק בירידים. זה מאוד מעניין על רקע השוואה לרמב״ם, שהרמב״ם כותב בדווקא לא להתפרנס מלימוד תורה או מכל מה שמתלווה למשרות הללו. והמעניין הוא שגם כאן, במקום אחר לגמרי, בחבל ארץ אחר לגמרי, אז העניינים הפשוטים היו כאלה, שרב, הרבנות שלו לא מפרנסת אותו. הוא יכול לעשות כך, הוא יכול לעשות אחרת, אבל זה דברים שעובדים במישור אחר. רבו המובהק של רש"י, רבי יעקב ברבי יקר, פנה אל רבנו גרשום מאור הגולה בשאלה, אשר ממנה עולה שבקיע רבי יעקב בפרקי העסקאות, בפרטי העסקאות שנעשו ביריד של קלן. על רבו השני של רש"י, רבי יצחק ברבי יהודה, אף נשתמרה עדות מפורשת בכתב יד, ובה מסופר כי פעם אחת חזרו הוא וחבריו ממלכות רוסיה וחילקו סחורתם בגורל. מסתום אם היום היה איזה רב שהוא גם היה ברוקר בבורסה, אז מסתום הוא כבר לא היה רב, אני יודע מה, כבר היו עושים לו איזשהו עניין. אבל זה דבר מעניין. מה זה? כן, נכון? הוא באמת איש עסקים, נחינם. יש להניח שרשי עצמו, את כל הדברים האלה אנחנו אומרים כי הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. יש להניח שרשי עצמו ביקר בירידים אלה, ולפחות הכיר היטב את ההיסטוריות ואת הווי החיים שהפיינו אותם הירידים. תלמידים נסו לעתים קרובות עם רבותיהם ממקום למקום, כאשר שימשו לפניהם, אף רשי עשה כן כאשר יוכח להלן. מכאן, וזה מה שחשוב מאוד מאוד לענייננו, ואפשר כמובן להביא לזה הרבה מאוד דוגמאות בפירוש רשי, שרשי לא חי ויצר בפרובינציה מרוחקת, אלא רשאים אנו לתארו כאיש של העולם הגדול, כלומר, כמי שנפגש מקרוב והכיר טבעם של בריאות, דרכי מסחר, אנשי מלאכה שהתפרנסו מעמל כפיהם, אבירים על עולמם החברתי המיוחד, כמורה מקומית שמילה פונקציות שלטוניות שונות ולעיתים קרובות הניגה את הערים, כמו כן קיבל רשי במקומות אלו מסורות תרבותיות שונות שהביאו הסוחרים שבאו ממקומות שונים באירופה ולעיתים אף מחוצה לה. הדוגמה, זוכר מישהו את הדוגמה הכי בולטת לדבר הזה? הרבי דרעי רגיל להזכיר את זה עשרות פעמים. רמז בחומש שמות. על האפוד ועל החושן, כשרשי בא ואומר שם שכן דרך הנשים הסוחרות שהן עושות כך או עושות אחרת וכו'. אז מיד שואל את השאלה, מה לרשי, מה ליהודי של בית המדרש איך שלבושות הנשים הסוחרות? אלא הפשט הוא שזה היה חלק מה... וזה מה שמתארים פה, וכנראה שהדבר הזה יש לו הרבה מאוד הוכחות והרבה מאוד ביסוסים, שרשי היה, למרות שהוא היה אולי בעיר קטנה, במאמר מוסגר זה דבר נפלא מאוד, בעיר של רשי היום יש אוניברסיטה על שמו של רשי. יש בצרפת, בעיר הזאת, אוניברסיטת רשי, שהלוגו שלהם זה אותיות רשי, כמו שאנחנו מכירים אותם, ודרך אגב, לאותיות רשי אין שום קשר לרשי, זה מסתום יהודים והזכירו כבר, זה פשוט רשי הראשון על התורה, נדמה לי זה דפוס נפולי, לא זוכר בדיוק את השנה, הוא פשוט הופיע באותיות הללו, אבל זה לא שרשי המציא את הכתב הזה, או שיש לכתב הזה איזושהי שייכות לעניין, מכיוון שהספר הראשון שהודפס באותיות הללו היה רשי, מסיבה אקראית לחלוטין, אז שמו של רשי דבק בעניין הזה. אבל בכל מקרה רשי היה איש של העולם הגדול, היה אדם שהסתובב, היה אדם שהיה בירידים, נפגש עם, אפילו גם עם לא יהודים, עם כל מיני דברים כגון אלו, והם שם החליטו מאוד מאוד לכבד את זכרו של רשי, הם מתגאים גם בדבר הזה. ואת אומרת, אני לא הייתי שם, אבל דיברתי לאחרונה עם מישהו שהיה בבורמייזה, אז הוא אמר שיש הרי המון אגדות עם על רשי, ומסתבר, כך לפחות כותב פרופסור גרוסמן בספרו שממש יצא בחודשים האחרונים, והוא יהודי שעשרות שנים עוסק ברשי, אז מסתבר שכל אגדות העם האלה אין להם על מה להתבסס, אלא זה מרוב האהבה, נדבר על זה עוד מעט, מרוב האהבה שכולם רכשו לרשי, אז הצמידו לזה כל מיני סיפורים וכל מיני עניינים. אבל אוניברסיטה על שמו של רשי זה דבר שקיים. היכרויות ומפגשים אלה הרחיבו את אופקיו של רשי, והדבר בא לידי ביטוי במקומות שונים בפירושיו למקרא ולתלמוד, ויש שרשי עצמו מעיד על זיקתו אל סביבתו. הגמרא בשבת עושים כן, מה זאת אומרת עושים כן? מכים ג' שלוש מכות על הטס ואחת על הסדן להחליק כקורנס, שלא יבקע הטס שהוא דק, ובעלי מטבע במקומנו ראיתי עושים כן, כמובן לשם דוגמה. מכאן גם הלעזים הרבים שמביא רשי בפירושה מלשון הצרפתית והגרמנית, אלפי מילים במקרא ובתלמוד מפרש רשי על ידי לעזים צרפתיים. לעזים אלה חשובים מאוד עד היום לחקר הלשון הצרפתית של ימי הביניים, וזכינו שבשנים האחרונות משה קטן ערך וסידר את כל הדבר הזה. ספר, נדמה לי שכדאי שכל אחד יהיה מצויד בו כשלומדים גמרא וגם כשלומדים רשי על התורה, כרך אחד קטן על התלמוד, כרך אחד קטן על התנ"ך, אוצר לעזי רשי, פשוט פירוש של כל המילים הלועזיות ברשי לפי הסדר. המשטר המדיני בצפון צרפת במבנה החברתי שלה כחברה פיאודלית באו לידי ביטוי ברור בתשובותיו של רשי, ובמידה פחותה יותר בפירושיו למקרא ולתלמוד. המלך פיליפ הראשון התקשה להשליט את מרותו על ממלכתו, והשלטון המרכזי שלו היה רופף. בשל כך נטלו לעצמם
שרים פאודליים, סמכויות שלטוניות רבות והשפעתם הייתה גדולה. התחרות בינם לבין עצמם וביניהם לבין השלטון המרכזי הביאה לעיתים את המצב באזורים שונים של צפון צרפת לכלל אנרכיה. אנרכיה זה אומר כל אחד עושה בעברית שלנו מה בראש שלו בלי להתייחס יותר מדי לשלטון המרכזי ולכל מה שהוא מורה. יחסם של שרים אלה ליהודים היה מורכב. מצד אחד היה להם ולמעמד האבירים בכללו מגע הדוק עם היהודים. בשל פעילותם הכלכלית של היהודים, היו גם יהודים שמילאו תפקידים כלכליים ומנהליים חשובים כמנהלי אחוזות וכמתווכים במסחרם של שרים ואבירים ואף של מנזרים. מצד שני, ניצלו שרים אלה לרע את מעמדם וסמכויותיהם וסחטו באמתלאות שונות כספים מן היהודים שתחת מרותם. כאמור, נתן לכך רש"י ביטוי ביצירתו ובמיוחד בפיוטיו. כאן יש תיארות למה שקראנו, כאן יש את המפה של פעילותו של רש"י. היישוב היהודי בצפון צרפת. זאת אומרת, אם עד עכשיו ציירנו פחות או יותר את הסביבה, אז מה היה מצב היהודים? קהילות ישראל בצפון צרפת של המאה ה-11 היו מעטות באופן יחסי, וקטנות במספר אוכלוסיהן. אמנם לא הגיעו אלינו ידיעות מדויקות במקורות פנימיים או חיצוניים על מספרי יהודים בקהילות אלה, אך במקורות שונים עולה שקביעה זו שהקהילות היו קטנות נכונה היא. כך למשל, מפורש בשאלה שהופנתה מאזור שמפן אל רבי יוסף טוב אלם לקראת אמצע המאה ה-11, כי קהילת טרויש, עירו של רש"י, הטילה מס לשם פדיון שבויים על כמה קהילות אשר סביבותיה. וזה כבר נושא גדול שדיברנו עליו בצורה יותר משמעותית בשנה שעברה, כשדיברנו לפני שנתיים, כשדיברנו על ספרות התשובות. הידיעות ההיסטוריות שמופיעות בתוך ספרות התשובות, וזה דברים מרתקים ומדהימים, אפשר לעשות בזה עבודות נפלאות מאוד, וגם יש גילויים יפים מאוד. כי אם למשל יש תשובה של הרשב"א על שכר של מלמדי תינוקות, אז אפשר שם לראות, אגב אורך, כמה תלמידים היו בכיתה. כי זה נכנס כאילו במקרה. אם רוצים לדעת מה היה סגנון הלבוש, מה אנשים אכלו, אתה יכול לראות לפי, למשל, אם נמצא תשובה בענייני כמה כסף צריך לתת מתנות לאביונים בפורים, ואנחנו יודעים שזה מזון של שתי סעודות לשני עניים וכו', ואתה רואה שם את החישוב, ונניח שמזכירים איזה פריט מזון אחד או שני, או שניים, יכול להיות לך מושג באיזה רמה ובאיזה צורה חיה החברה באותו מקום. ויש לזה המון המון דברים, ומי שהתעסק עם זה לאחרונה זה חיים סולובייצ'יק, שוט כמקור היסטורי, ששם הוא ניסה לפתח את בנו של הרב סולובייצ'יק שהיה בארצות הברית. בפועל הוא פרופסור למתמטיקה, אבל יש לו גם כמה תחביבים תורניים מהצד. אז תלמיד חכם גדול מאוד. אז הוא פרסם ספר ששמו הוא שוט כמקור היסטורי, ושם הוא מנסה לתת אפשרויות ו כל מיני הצעות איך לדלות דברים, ויש דברים מאוד מעניינים על צורת בתי הכנסת, צורת החיים, החיים בין שכנים, בין אדם לחברו, כל העניינים הללו הם דברים גדולים ומשמעותיים. אז כאן יש גם כן תשובה כזאת, וזה דבר מעניין. על דבר אחרינו בני רמיש, הבאים לשוק טרויש, וקפץ עליהם צר ואויב הירוצצום וגומלי חסדים שבטרויש מסרו עליהם נפשם, ופסקו עליהם כדי פדיונם ב-30 ליטרה, והחבושים נתנו רובם, והמותר הטילו עליהם קהל טרויש, ועל אחיהם מסביב, בסביב, משווינץ, בשלצורה, זה כל מיני שמות של מקומות, ובית נפשות שבקורלנט. זאת אומרת, יש קהילה יהודית בקורלנט, יש שם שתי נפשות, זה מה שיש שם. זאת אומרת, רואים שלא מדובר פה באיזה שפע של ציבור, שמאות משפחות או דברים כגון אלו. מסתבר כי המדובר בשני ראשי משפחות, אך זהו סך כל היהודים שישבו בעיירה זו. יתר על כן, העובדה שהקהילות המנויות התקשו ביותר לגבות את הסכום, אף על פי שאת רובו שילמו החבושים עצמם, מלמדת גמי שגם בהן לא הייתה אוכלוסייה גדולה. ראשי קהילת טרוי שהעידו על עצמם בשאלה אחרת שנשלחה זמן קצר לאחר השאלה הנזכרת, אנו שקהלנו מתי מספר. אין זה מקרה שמקורות רבים בתקופה זו עוסקים בשאלה תפילה בציבור בעשרה. אנחנו פשוט לנו, בישיבה, בכותל, ברמב״ם, כל אחד במקום שהוא גר, למרות שיש מספיק יהודים שגרים במקומות שיהודים, שאם אתה לא קם למניין שלך בבוקר, אז יש לך כבר סיפור. אתה לא יכול להסתדר בכל מקום בצורה מאוד פשוטה ומאוד זה. אבל שם יש המון שאלות איך תפילה במניין ואיך להסתדר ומה לעשות וכו'. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, בבית כנסת הרמב״ם פעם שאלו מה לעשות בתפילה שאין במניין או יש במניין או משהו כזה? ראינו את האיגרת של הרמב״ם עצמו, זה כן, אבל לא, ברוך השם שלא במצב של היום. אז ממילא כשהמצב הוא שונה, אז יש שאלות שבכלל לא עולות. ואם אתה רואה ששאלות מסוימות עולות, כנראה שזה היה כוח המציאות, זה היה המצב. בשל הקושי לקיים עניין, רש"י עצמו נזקק פעמיים לשאלה זו, גם כמה מן התקנות המיוחסות לרבנו גרשום עוסקות בנושא זה. רק מאוחר יותר, במאות ה-12 וה-13 מיותו של חבל שמפן לאזור בעל חשיבות מסחרית, גדלו גם קהילות ישראל ששכנו בו, הן במספר תושביהן והן בכוחן ובהשפעתן. אף נקודת הכובד מבחינת ההתפתחות התרבות היהודית עברה אליהן, עיקר פעולתם של בעלי התוספות נעשתה בקהילות אלה, וזה כמובן שלב מאוחר יותר שיצא לנו לדבר עליו בכמה הזדמנויות במסגרת הזאת. אך כבר בתקופה הנידונה הייתה ליהודים בצפון צרפת ובגרמניה השפעה רבה בחברה ובכלכלה מעבר לכוחם המסחרי. הם תפסו מקום חשוב בסחר הבינלאומי ובסחר המקומי, עדויות על כך מצויות במאות שאלות ותשובות ששרדו מאותה תקופה, ואף במקורות חיצוניים שנכתבו בידי נוכרים. בעקבות קשרי הכלכלה האדוקים שבין היהודים ובשל העסקת משרתים נוכרים בבתי יהודים, תופעה שהייתה נפוצה באותם ימים, באו היהודים במגע יומיומי אדוק עם שכניהם הנוצרים, ומדרך הטבע יצרו מגעים קרובים אלה גם יחסי רעות וידידות, והסמכתאות לכך מצויות במקורות שונים פנימיים וחיצוניים. בוועידת הכנסייה שנערכה בעיר מץ בשנת נתקבלו תקנות למניעת שרדות משותפות של יהודים ונוצרים. תראו איזה פרדוקס, זה דבר מדהים, מחשש להשפעה תרבותית יהודית. מה שהתורה באה ואומרת, לא לאכול ולא להתחתן, כי כל הדברים הללו מביאים לידי קורבה ולידי עניין, אז הכנסייה הנוצרית החליטה שקרבה רבה מדי ליהודים היא מסוכנת מבחינתה. הרקע נוכחה ברורה לשכיחותה של התופעה, עדויות במאה ה-11 רבות עוד יותר. הוכחה נוספת להשפעה חברתית תרבותית מצויה בשמותיהם של היהודים. רבים מהם ובמיוחד אנשים נקראו בשמות או בכינויים נוכריים. התופעה מצויה גם בשמותיהם של חכמים גדולים באותה תקופה. עם זאת ברור כי הניתוק הדתי והאיבה הדתית לסמלי הדת האחרת היה בהם לתחום גבולות ברורים למדי למגעים אלה. רבות הן הידיעות על יהודים שהמירו לנצרות ובהם אמרות מרצון, כשם שידועים מקרים של התגיירות. חשיבות מיוחדת, אני אדלג כאן על הדברים הבאים, כי אני רוצה יותר להספיק על חייו של רש"י, כאן זה יותר דברים היסטוריים. יש פה דיון על הוויכוחים, על הפולמוסים שהתנהלו שם, שגם אותם אנחנו מכירים ממקומות אחרים, ומה שהוא רוצה להסביר, שעיקר הפולמוסים היו מסביב לספרי המקרא, לפרשנות כתבי הקודש, וכל מה שמתלווה לעניין הזה. אז יש לנו פה איזשהו ציור, א' של רש"י כאיש העולם הגדול, ב' קהילות יהודיות מאוד מצומצמות, ג' מאוד מעורבות, מאוד שייכות עם כל מה שקורה בעולם הנוכרי מסביב, שכל הדברים הללו הם מהווים רקע למצב שאליו נקלע רש"י. מה קרה עם האדם הזה באופן פרטני? תאריך לידתו של רש"י עודנו מסופק. האם נולד בשנת תף או תף תף א'? יש תעודות היסטוריות שונות בעניין זה. ביחס לתאריך פטירתו קיימת הסכמה כללית, שאכן זהו התאריך, כמו שאמרנו, כ"ט תמוז, תף תף סמך ה', וממילא כל אחד יעשה חשבון שרש"י חי 65 שנה. זאת אומרת, כל היצירה של רש"י, כל הדברים כולם, עכשיו סביר להניח שבגיל 5 הוא לא התחיל לכתוב פירוש לא לתורה ולא לתלמוד, אז אדם שחי 65 שנים, כל אחד יכול לעשות חשבון כמה שנים, על איזה פרק זמן נמשכה היצירה הספרותית שלו. את כל יצירתו הגדולה כתב רש"י במשך סמכי שנות חייו. מקום לידתו של רש"י לא ידוע, קרוב לוודאי שנולד בצרפת הצפונית. אגדות רבות נרקמו סביב חייו של רש"י, לידתו, הוריו, ניסים שונים שיראו לאמו בעת הריונה, על נסיעותיו וכו'. צריך לומר שלכל האגדות הללו אין הוכחה ממקורות קדומים ומהימנים. יותר ממה שיש בהם לשמש כמקור היסטורי לתולדות רש"י, יש בהם כדי לבטא את ההערצה של עם ישראל אליו. רש"י מזכיר את אביו פעם אחת בפירושו לתלמוד, לשון אבא מורי מנוחתו כבוד, אמר בעבודה זרה, ולפי זה יש מקום לומר שאביו לא היה תלמיד חכם. אחרת מסתבר שהיה מזכירו פעמים נוספות בכל מערכת כתביו הענפה. על אשתו של רש"י אין בידינו כל ידיעות, נולדו להם 3 או 4 בנות. אחת נישאה לרבי מאיר ברבי שמואל, ובין ילדיהם היו הרשב"ן ורבינו תם, זאת אומרת רבי שמואל בן מאיר, ורבינו תם שזה רבי יעקב. בת נוספת נישאה לרבי יהודה ברבי נתן, שזה הריב"ן, גם כן מפורסם וידוע. מה? זה לא ברור, אבל יש בעיה לגבי הבת הרביעית של רש"י, אם אכן הייתה או לא הייתה. דנו בזה הרבה מאוד. ביותו כבן 20 יצא רש"י מצרפת ללמוד בישיבת מגנצה. באותם ימים הייתה ישיבת מגנצה מאוד מפורסמת. 2 דורות לפני רש"י לימד בה רבנו גרשום מאור הגולה. כ10 שנים למד רש"י בישיבות גרמניה, ושם למד יסודות רבים ששימשו מאוחר יותר בפירושיו למקרא ולתלמוד. בתקופת לימודיו בגרמניה היה מצבו הכלכלי קשה מאוד. כך הוא מבטא זאת בתשובה שכתב בימי זקנותו. שאלותיו הגיעו לידיי, ורגז, רגז מלשון רגש, הצטער ליבי בהן. כי תראו מה זה, מה זה אהבת תורה ואיזה התייחסות לדבר. כי קדמני בהם בדברים אשר לא הגיתי בהם לפני מלמדי, כי חסר לחם ועדי לבוש וריחיים בצוואר, שימשתי לפניהם וימי קלו אצלם. רש"י אומר, בלשון ימינו, לא יכלתי ללמוד בחודש פלויני כי פשוט היה לי קר ולא היה לי מה לאכול. אז לא יכלתי להרשות לעצמי לשבת ללמוד לפני רבותיי. הוא אומר לאותו אחד ששאלת שאלה, זו שאלה שדנו בה מסתומה בבית המדרש. אבל אני לא הייתי שם מספיק זמן בגלל מצבי הכלכלי הרעוע. זה כמו שפלוני יבוא בישיבה ויגיד, אני רוצה ללמוד עד מאוחר, אבל מכבים את האור, אין לי אפשרות ללמוד פה. זאת אומרת, רב אביגדור אומר פה דברים שכנתינתם מסיני, ואין אור, קר, חם, אני לא יודע מה, אי אפשר ללמוד אותם. זה בערך מה שכתוב בתשובה, זה מדהים. רש"י בא ואומר שהוא רצה ללמוד הרבה יותר, הוא רצה הרבה יותר לקבל מרבותיו וכו', והוא אומר לאותו משיב, אני לא יכול להשיב לך תשובה, כי אין לי בזה מסורת, לא קיבלתי את זה מרבותיי. אבל לא שלא קיבלתי את זה מרבותיי כי הם לא לימדו את זה, אלא כי מצבי היה כל כך גרוע שלא הייתי יכול להרשות לעצמי ללמוד את הדבר הזה. הייתי צריך לצאת לעבודה, הייתי צריך לפרנס את בני ביתי, הייתי צריך לעשות כל מיני דברים. רש"י מתנצל שלא היה סיפק בידו לקבל דברי תורה נוספים מרבותיו בשל הצורך לדאוג לבני ביתו. מורו הגדול בישיבת מגנצה היה רבי יעקב ברבי יקר. רש"י הקשור לרבו זה בקשר מיוחד מאוד, ואף השתמש בביטויים בעלי עוצמה רבה על מנת לתת ביטוי לקשר זה. באותם ימים, התלמידים היו נלווים לרבותיהם בנסיעות ובעניינים שונים, ומתוך כך נוצרה קרבה רבה. רשב"ם מכנה את רבי יעקב ברבי יקר מורה הגמרה ומקרא של רש"י. לאחר פטירת רבו, עבר רש"י אל קהילת דבורמייזה, ושם למד בישיבתו של רבי יצחק הלוי. לאחר שהייה של כ-10 שנים בגרמניה, והוא כבן 30, בא רש"י לטרויש אשר בצרפת כתלמיד חכם, והחל בעשייה ספרותית וציבורית כאחד. הוא שימש בבית הדין של טרויש, תיקן תקנות ותפס מיד עמדה בחירה ומרכזית. כך תוארו הדברים. יבורך צורנו, שלא נתייתם דורנו, ולא אורפס עצור ועזוב, אהובי חביבי, עמדתי, ראי יקירי נכבדי גדולי, רבי שלמה, ברבי יצחק קרובי, כמותיך ירבו בישראל, וכל מן דין ישמחו לנו, וידע כי אני אוהבו יצחק לוי, זה רבו, שואל לכל עובר ושב שלוותו וחנינותו וסס אנוכי על טובתו. זאת אומרת, יש כאן איזה הגדרה של שאדם, שהדור לא יתייתם, שיש תלמיד חכם, שיש אדם שהוא עושה ופועל וכו', וכל הדברים הללו הם שבח של אחד מרבותיו של רש"י ביחס לתלמיד. בגיל צעיר נתקבל רש"י כפוסק וכדיין, ואף נתווכח במספר עניינים עם רבותיו. שתי התכונות הבולטות אצל רש"י, פשטות וענווה. כל מי שיסתכל בפירוש וכל מי שיסתכל בעוד כל מיני דברים, וכאן יש קטע מתוך ספר, ספר נחמד מאוד, שכתב אליעזר מאיר ליפשיץ, שעל שמו, שהוא למעשה מייסד סמינר ליפשיץ, מכללת ליפשיץ, איך שנקרא לדבר הזה, ונכדו, הוא מאיר ליפשיץ שנהרג במלחמת יום הכיפורים, ועל שמו הוא מכון מאיר. אז הוא כתב ספר, ספר יפה מאוד, על ספרון יותר נכון, בביוגרפיות של מוסד הרב קוק, על רש"י, ספר שבהחלט אפשר לקרוא אותו בבין הזמנים בצורה נינוחה ונעימה, ושם הוא מגדיר את התכונות הללו, את העניין של הפשטות והענווה. כגודל פשטותו, כך גדלה ענוותנותו או ענוותו, כל ימיו ראה טוב לפניו, להתחבר את הענבים ולהיות איתם שפל רוח. דרכו תמיד לדבר כתלמיד אדן לפני הרב, המשמיע דעתו באלמה ומשיא עצה הוגנת. אני צעיר, מגדולי משרתי בית אביו, משיב לו שלום כתלמיד לרב ויראתי לעבור את פיו. זה הכל ציטוטים מדברי רש"י. ואני, אינני כדאי להזקיקני לזאת, אך מענות על ריבי הוזרתי, ודעתי אני מחווה אותם כמו שירוני מן השמיים. הזכרתי להשיב, צריך ואין צריך לשתוק מעליכם, ואני אחריכן לכל אשר הזרתם אליי כפי הבנת ליבי ומקובלתי מרבותיי, ידעתי כי לא הוצרכתם לזאת. רואים פה איזו ענבה מסוימת, איזו התנצלות מסוימת, לא הכל ברור לו, לא את הכל הוא יודע, הוא מוכן לקבל את רבותיו, הוא עושה כך, הוא עושה אחרת, תכונות נפש מאוד, מאוד יפות ומאוד חשובות. עידה גדולה פנתה אליי בבקשה להתיר נידוי שנתנדה אחד מהם, ותהי תשובתו עליהם. ושכתבתם עליי שעתיד את הנידוי חלילה לזאת, ליטול את השם ולעשותי בית דין חשוב. מה פתאום אני, אחרי שבית דין מסוים החליט לנדות פלויני, החליט שאני מתיר את הנידוי הזה? אם הייתי ביניכם, הייתי נמנע עמכם ביתר, אבל מי אני ליטול לי שם במקומות אחרים? הנה אני הדל ומנייני הצעיר, שידע יתומי יתומים, יקבל עליו הדין וירצה את חברו ויתירו לו. זאת אומרת, שוב, מערכת שלמה של התנצלויות, כשבסוף הוא עושה את מה שהוא עושה. בגלותו טעות אחרים, היה דרכו לחפות על טעותם, ולתלות בקוצר הבנת השומעים. ודבריו אל הטועה, כשהביא ראיה לו כיוון חביבי על דבריו, ואומר אני שהחליף משנתו. זאת אומרת, שהתחלף משהו והשתבש משהו, אבל הוא לא תולה את זה באותו דיין או באותו רד, ואומר, קרתה שם תקלה, לא איזה רצון לקחת את הבן אדם וגיד לו, לא, אתה טעית, אתה לא יודע, אתה לא צודק וכו', שזה כמובן יוצר מתחים. אבל על טעותו הוא הודע תמיד ולא נמנע מלומר, אני הייתי נוהג בו יותר עדתה וטועה הייתי. מכל מקום אני טעיתי באותו פירוש. אני כבר נשאלתי על זאת זה כמה שנים והשיבותי ושגיתי בו, אבל אתה ישר כוחו של אחי ויוסיף אומץ שלמדתי מפלפולו, וכן נראים הדברים וחוזרה ממיבי בראשונה. זאת אומרת, ממש רשי למד את הסוגיה שוב, התברר לו שייתכן שהוא טעה, ייתכן שהוא עשה איזשהו דבר מסוים, וממילא הוא חוזר בו, לא באיזה ניסיון לעגל את הפינות או משהו. רבותיי, טעיתי. זה הכל. דרך קצרה ופשוטה ובהירה, לא להותיר הרבה מקום לכל מיני ספקות. לשונות כאלה וכיוצא בהם שגורים בכל ספריו, ותמיד הודה ולא בוש לומר לא שמעתי. לא ידעתי, מליצנה נאמרה עליו, שאם זכו בית הלל שתיקבע הלכה כמותם, מפני שענוותנים ונוחים היו. מן הדין היה שנתקבלו פירושי רש"י בכל תפוצות הגולה, מפני שענוותו כענוותנותם. רש"י הקפיד והחמיר ביחס לעצמו בעניינים שונים, הוא חש חיבה עמוקה למנהגי ישראל, אם כי לא ייסס לבטל או להתנגד לדברים לא מבוססים. חומר רב מצוי בידינו על יחסו לסביבה נוכרית, וכעיקרון צידד רבינו בקיום חיי מסחר וכלכלה משותפים. כאן צריך להבין שבנקודה מסוימת זה גם עולה היום. האם לקיים קשרים מסחרים עם השטחים, או לנתק אותם מבחינה כלכלית וכו'. היום אולי המצב הוא שונה, אבל אז הייתה בעיה שאם היהודים לא היו מקיימים חיי מסחר עם הנוכרים, לא היה להם ממה להתפרנס. השוק היהודי, כמו שראינו, היה קטן, אז אם במקום כמו טרויש, אם במקום כמו כל אותם ערים שמנינו, שמספר המשפחות היה קטן, אם היית גוזר על משפחות היהודים שאסור להם לקיים חיי מסחר עם הגויים שמסביב להם, אז פשוט כל היישוב היה מתמוטט. אז רש"י, אחד מאלה שצידד, כן לקיים קשר עם הנוכרים, לא לחשוש לכל מיני דברים. רש"י טרח רבות בקביעת יסודותיו של שלטון הקהל, והוא פסק, גם כן דבר אקטואלי, שהציוד לתקנות הקהל הוא בגדר מצווה דאורייתא. כך ראיתי, כך הוא מביא באחת התשובות, שהנשבע לעבור על דברי ציבור, נשבע לשווא. שכיוון שנשבע לעבור על התורה, הרי נשבע על מה שאי אפשר, שהרי מושבע מהר סיני. תקנת הציבור, דברי הציבור, הופכת להיות לעבור על דברי תורה. כל דבר שהציבור החליטו. הציבור החליטו דבר מסוים, הם עושים אותו, נוהגים בו, לפי זה צריך להתנהג. רש"י הכיר בזכותם של רוב אנשי הקהילה לכפות את דעתם על הציבור, עסק רבות בשאלת היחס אל האנוסים ולמשומדים, והנחת היסוד של רש"י הייתה שאין במעשה האמרה כדי להוציאו מכלל ישראל. ישראל שחטא, ישראל הוא, והלך עם זה לאורך כל הדרך. דמותו של רש"י בפרשנותו. מפירושיו של רש"י ניתן ללמוד רבות על אישיותו, השקפתו וכו'. בישעיהו ותהילים מפרש רבינו כתובים רבים כמתייחסים אל מפלת העולם הנוצרי, עשיו, רומי ולגאולת ישראל. ולפי מה שאמרנו זה נפלא מאוד. למה? אם באמת היו שם ויכוחים עם הנוצרים, אם באמת היו שם פולמוסים, אם היו שם באמת כל מיני דברים, אז רש"י בא ואומר, כל העולם הנוצרי הזה יבוא ויתמוטט. כל הדבר הזה, ובישעיהו, שיש הרבה מאוד פרקים על חזון אחרית הימים, על העתיד לבוא וכו', בתהילים גם כן, שם הוא ראה חובה וצורך, ויש כאן דבר מאוד מעניין. וזה דבר שמאוד מתפתח בשנים האחרונות, ושמעתי על זה כמה דברים בעל פה מפרופסור גרוסמן, וגם זה מופיע כמובן בכתובים. המון המון כתבי יד של פירושי רש"י. כמובן שבפירוש הנתפס במקורות גדולות של רש"י בישעיהו, לא יעלה על דעתו של מישהו להביא שם שהעולם הנוצרי יתמוטט, כי זה עדיין הרי דפוס צילום של האחים, זאת אומרת, של אחד המדפיסים הנוצריים שבהם נתפיסו דפוס המקורות גדולות, אז שם לא עלה על הדעת. אבל בכל כתבי היד של רש"י לישעיהו, לתהילים וכו', יש המון נוספות. ויש, נדמה לי שהוא סיפר לנו גם, שבלנינגרד הוא מצא, זאת אומרת, הוא מצא פירוש רש"י עם הגאות של רש"י עצמו. מה שרשי אמר על הפשטות המתחדשות בכל יום. רשי כתב קונטרס, וכשהתחדשו לו דברים, אז הוא תיקן אותו, ושיפץ אותו, וירגן אותו, וערך אותו וכולי, ויש אפשרות גם, דרך אגב, ברמב״ם זה קיים גם כן. יש לנו מקומות שיש את כתב ידו של הרמב״ם, ואפשר לראות את האב והמינה שלו, נדמה לי שברמב״ם במהדורת פרדס, אחת המהדורות היותר ישנות בשנים האחרונות, אז באמת הביאו שם צילום של כתב יד, האב והמינה של הרמב״ם, איך הוא מנסח את הדבר בסוף וכולי, ממש בכתב ידו. אז כך גם ביחס לרשי, ועדיין לא זכינו למהדורה, על התורה יש יותר, אבל אז יש את המהדורה של ברלינר, שהוא אסף 130 כתבי יד של פירושי רשי, בחר מביניהם את הטובים ביותר, הביא למטה את כל שינוי הנוסחאות, ובמידה מסוימת, המהדורה של, של הרב שבל במוסד הרב קוק, היא חיקוי, זאת אומרת, הוא לקח מתוך המהדורה של אברהם ברלינר. אבל כעיקרון לספרי הלך, אין לנו שום מהדורה מדויקת שאנחנו יכולים ללכת בה, אבל ודאי שבכל כתבי היד מופיעים הרבה מאוד דברים בכיוון הזה. רשי ניחן בתכונה עזה של אהבת ישראל, והמתבונן יראה, כמה אנחנו צריכים את הדבר הזה היום, שבראש פירושו, וזו הערה נפלאה מאוד, שבראש פירושו לכל אחד מן החומשים, הביא רשי ציטוט מדברי חז"ל הקשור לאהבת ישראל ומעלתו. בואו נתבונן בזה בקצרה. בראשית, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ומה טעם פתח בבראשית? משום כוח מעשה ויגיד לעמו. לתת להם לנו שמחה וססון, ולא צריך להפליג הרבה עינינו הרואות. ואלה שמות בני ישראל, אף על פי שמנעם וחיים בשמותם, חזר ומנעם במיטתם, להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים. שוב, איזה מאמר חז"ל על עם ישראל. ויקרא, לכל הדיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי ותומה. מערכת יחסים מיוחדת לעם ישראל, הכל הולך בלשון חיבה, הכל הולך בצורה מאוד מיוחדת. וידבר במדבר סיני, מתוך חיבתן, לפניו מונה אותם כל שעה. ובדברים, אלה הדברים לפי שנברך את תוכחות, ותיקח סתם את הדברים והזכירם ברמז, מפני כבודן של ישראל. זאת אומרת, רשי רואה חובה בגלל האהבה הרבה הזאת שהוא רוכש לעם ישראל, את כל החומשים הוא מתחיל בנקודה מסוימת מתוך דברי חז"ל, דווקא בכיוון הזה. ומסתבר שהדברים הללו לא נכתבו במקרה, אלא רשי הביאה בהזדמנות זו חלק מהשקפת עולמו. הגזרות הקשות שפקדו את קהילות האשכנז בשנות תתנו, בעקבות מסע הצלב הראשון, ייתכן ונתנו את ביטויים במספר מקומות בפירושו. בספר ישעיהו בפירוש לעבד השם, מעריך רשי להסביר את צבלות עם ישראל, גם בהקדמתו לשיר השירים, הקדמה יחידאית, אין באף אחד מספרי המקרא שרשי מקדים הקדמה. ברמב"ן אנחנו מוצאים הקדמות וסיומים, אנחנו מוצאים בעוד כל מיני פרשנים. ברשי אין דבר כזה, חוץ מאשר בשיר השירים. ההקדמה היחידה של רשי לשיר השירים, הרי היא כתובה כאן לפניכם. וכאן גם כן יש ביטוי, תוכלו לראות את זה בפנים, גולה אחר גולה, חורבן אחר חורבן, להתונן על כבודם הראשון, כל הדברים הללו רשי הזכיר, ופה אנחנו יכולים לראות עד כמה הסבל של עם ישראל, עד כמה הדברים הללו, הם דיברו אליו, הוא התייחס אליהם, הוא חש אותם, זה לא שהוא ישב לו במרומי בית המדרש, וכל מה שקרה מסביב לא עניין אותו, אלא הצרות של עם ישראל, הוויכוחים עם הנוצרים, הגלות, הגאולה, המשיח, כל הדברים הללו, הם בערו בליבו, ולכן, למשל כאן, הוא נתן לדבר הזה ביטוי. מדברה מבצבצת ועולה אהבת ישראל עמוקה, כוללת הזדהות עם סבלות הגלות הממושכת. רשי מתרחק מכל דבר שאינו אמת, ולעיתים בפרשנותו וגם במקומות שבהם ההלכה מתירה לשנות, הוא דבק באמת. הגמרא בפסחים, איבו קיים, יש שם דיון על האם אביו קיים או לא, גמרא מעניינת בפני עצמה. כותב רשי, וקשה בעיניי לומר שיוציא רב דבר שקר מפיו. זאת אומרת, עד כדי כך, כי יש שם איזה ניסיון להסביר מהלך שאולי הוא שינה מכל מיני סיבות, בא רשי ואומר, לא יכול להיות. גם בפירושי רשי לפיוטים מצויה התופעה הזו. כאן כמובן, אנחנו צריכים לעסוק בדרכי הפרשנות ובכל מה שמתלווה לזה. זה מחליט עכשיו. אז אם אפשר לסגור את זה, זה יהיה יותר טוב. סך הכל...